כל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
מחירת חג החנוכה ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות ענקיות, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. מחירת חג החנוכה ברשת מחסני חשמל.
חנוכה במוזיאון גוש קטיף בירושלים. תערוכות, גלריות ואומנים לכל המשפחה. פתוח מדי יום בין 10 בבוקר ל-5 בערב. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-6255-456. 02-6255-456. מוזיאון גוש קטיף, כולנו באים. רחוב שערי צדק 5 ירושלים.
סקר גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה קבע כי כ-70% מהישראלים בחרו בדלתות פנדור כדלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
תוכל תמיד איתכם. הרשו לי הפעם לספר סיפור. זה מקווה שבחנוכה מתכנסים ומספרים סיפורים, אז מסביב לראות חנוכה, מסביב לאכילת סופגניות. הלכנו בזאת חנוכה, ואנשים קשה להם להיפרד מימי החנוכה המיוחדים שעברו עלינו. אז יושבים מסביב לחנוכיה כשכולה דולקת ובוערת, גם אחרי חצות הלילה, גם בשעות הקטנות של הלילה, יושבים מסביב לחנוכיה של השמונה נרות ומספרים סיפורים. אז הנה סיפור שקיבלתי לפני כמה זמן, ובואו נספר לכם אותו. התחתנו אני ובעלי לפני 15 שנה. המשפחה ששנינו עשו כל מה שביכולתנו כדי שנהנה מהמצב הנשואים. כל צד הביא ככל יכולתו, נרחה לנו חתונה די יפה, נרחשה עבורנו דירה סבירה, בסך הכל היינו שמחים ומאושרים. לפני החתונה הגיעה סבתא של החתן לתת לי מתנה. היא הוציאה מתוך קופסה קטנה עטופה ופתחתי אותה, ובתוכה הייתה טבעת יהלום. לא היית צריכה להיות מומחית ביהלום כדי להבין שמדובר כאן במתנה יקרה מאוד. היה זה יהלום ענקי, לא ראיתי כזה יהלום מימיי. כולם השמיעו קריאות התפעלות, והסבתא אמרה לי שזו המתנה שלה לחתונה שלי. הסתבר לי שהסבתא רוכשת לכל כלה במשפחה תכשיט יקר מאוד, כזה שהולך עם האישה כל חייה, כדי שתזכור אותה. האמת היא שהסבתא הזו לא הייתה צריכה מתנה כדי שיזכרו אותה, היא הייתה אישה אצילה ומקסימה ומתוקה שכולם אהבו אותה ממילא. אבל מנהג הוא מנהג. ומי אני שיחלוק עליו, במיוחד אם הוא שווה 5,000 דולר? כן, זה היה שווי של הטבעת. מאיפה אני יודעת? מי עתידו? תגובתו של אבי הייתה שזו שחיתות לענות כזאת טבעת כשאנשים רעבים מסתובבים ברחוב. מצד שני, גם לי היו איסורי מצפון לענות כזאת טבעת, וחוץ מסורי המצפון, היו גם איסורים אחרים שרק אישה תבין. הטבעת הייתה גדולה עליי. כל אישה יודעת כמה מצבן זה הרווח בין הטבעת לאצבע. זה פשוט משהו שמסיח את הדעת כל הזמן, וכל הזמן אתה חייב לחוש את זה אם הוא עדיין נמצא שם. במשך כל החתונה הדקתי את הטבעת שוב ושוב, ובגלל שנוספה אליה גם טבעת נשואים, היו לי שתי טבעות שאני צריכה למשש אותן באותו מחיר. בעצם, במחשבה שנייה, לא ממש באותו מחיר. החתונה עברה, ימי השבעה ברכות היו נפלאים ומדהימים. את השבת עשו שתי משפחות אצלנו. ארוחת ליל שבת הייתה נפלאה עם השירים והדרשות, וכך גם למחרת. אחרי ארוחת שבת הלכנו קצת לטייל רגלית בטיילת. לאחר מכן אכלנו סעודה שלישית שנמשכה עד למוצאי שבת. השבת הסתיימה, ואז פתאום הסתכלתי וראיתי לחרדתי שהטבעת לא על האצבע. התחילה מהומה קטנה, ובעלי אמר, אני ארוץ לחפש בבית, יכול להיות ששכחת את זה בחדר. חיכיתי במתח, כוססת ציפורניים, משהו בליבי אמר שיתכן והוא לא ימצא אותה. המשהו הזה נבע מהעובדה שידעתי שהטבעת הייתה קצת גדולה עליי, ונזכרתי שפשוט זמן רב מדי לא מיששתי אותה, אשר יגורתי בעלי. בעלי חוזר, הטבעת לא נמצאת. חיפשת בארון? חיפשת במגירות? בקיצור, חיפש בכל מקום שניתן לחפש, הטבעת לא נמצאה. בשלב זה לא היה איש במשפחה שלא ידע שעבדה הטבעת בשווי של 5,000 דולר. והנה התשובה, מאיפה אני יודע את השווי? כשמאבדים דברים עיקרים ישר אומרים כמה הם שווים. וזה נכון לא רק לגבי תכשיטים, גם לגבי דברים אחרים. אתה פתאום מוצא אנשים שהם יודעים הכל. השוויגר החותנת עלתה לנו לחדר, ולבושתי ולחרפתי התחילה יחד עם עוד כמה דודות נחמדות לחפש בכל המזוודות, לחטט בכל החפצים האישיים שלנו. אחרי חיפוש שערך אולי שעה, החלו כולם לעלות רעיונות. איפה היא נעלמה? כאן נעזתי לספר שהטבעת הייתה קצת גדולה עליי. וכמובן לשמע מיית הדודה שאומרת, אז למה לא אמרת את זה בהתחלה? ולענות דווקא כן אמרתי, והנה המתח מתחיל. בשרסור שעשינו עלה כי קראו לוודאי הטבעת נפלה בחוף הים. כך שחפש אותה זה כמו לחפש יעלום בערימה של חול. וכמו שהיעלום גדול, ככה גם החוף של נתניה גדול. קשה להצביע לרגע שזה התחיל. מאז הפרצופים שכולם נראו לי חמוצים. בליבם חשבו, איך נתתי לעצמי לבית כזאת טבעת. גם לא יצעקו עליי, זה היה רשום להם במודגש על הפנים. חזרנו אני ובעלי חפוי ראש הביתה. בעלי ניסה להתלוצץ, לפזר את האווירה הקשה, אבל אני הפלתי לו את כל הכעס, שחשתי כלפי עצמי. הוא התנצל והתנצל ולא עזר לו כלום. אני הייתי פגועד עם כן נשמתי, גם מהכאב של אובדן של הטבעת, וגם על כך שהשמה נפלה עליי. בלי הוא ניחם אותי והסביר לי שאני לא אשמה, אלא כל מי שאומר לי לענות את הטבעת למחרת, שהייתה גדולה עליי, בעיקר את עצמו ישים, הוא ניסה ליטול את האשמה על עצמו, עד שבסוף הלילה הודיתי ביני לבין עצמי, שאם זה היה מבחן, הוא עבר אותו בהצלחה. במשפחה שלו, בכל פעם שנפגשנו, זה ריחף באוויר. היו כל מיני תקירות קטנות שעשו את החיים שלי לבלתי נסבלים ממש. אני לא משימה אותם, אבל מסתבר שכשמישהו נכשל, בעיקר בעובדן שמשהו שווה יותר יקר, זה עולה לו ביוקר הרבה יותר מהסכום. יחד עם הטבעת, עבדה כל הערכה והאהבה שחשו אליי. כאילו נמאסתי עליהם. כמה כבר אתה יכול לאהוב מישהו שחסר אחריות כזה שמסוגל לאבד משהו בשווי של 5,000 דולר? מה, ילדה קטנה? אי אפשר לצפות מלשמוע על דבר יקר ערך שכזה? עברו עליי חודשים ארוכים ועצובים מאוד. חשתי שלעולם לא אוכל להחזיר את הערך המשפחה אליי. אובדן הטבעת גרם לי לאיזשהו שטמפל כזה, חותם את המידע עליי שאני לא אחראית ואי אפשר לסמוך עליי. וחוץ מזה, שאני סתם אחת מעצבנת שמאבדת ילום יקר כזה. עשי היה בקטע מסוים שקנינו לי זה אגרטל יקר, ואחד האחים אמר לבעלי, עדיף שאתה תסחוב את זה, אתה יודע הרי. הוא אמר את זה בפני כולם, ואני התפרסתי כפי שלא התפרסתי מאודי. ואמרתי שאני לא דורכת יותר בבית הזה, ושופכים את דמי. ועוד הרבה דברים אמרתי שהביא לו אפילו אותי. ואז הגיעה תקופה של מריבה, שבעלי המסכן ניסה כל זמן לפשר. הוא לא ממש שיתף אותי בזה, אבל הבנתי שהוא עצמו התעמת עם אחיו, והודיע להם שהם המשיכו לעשות לי צרות, הוא התנתק במשפחה. ואחר כך בא הפיוס, שהיה בעצם פגישה שכולה אי נעימות. בא שוויגר התנצלה, בהסבירה שלמעשה היא הכי אוהבת אותי מכל הקלות, ועניתי בחזרה שתמיד הרגשתי את זה, וכל הדברים הבלתי נעימים שבדרך כלל נמרים בכל מיני משפחות. אבל העניין הזה עייף אותי לחלוטין. כביכול שרר שלום, אבל זה היה שלום קר. אני חשתי מובסת, כי ידעתי שאספו הסיכויים, ובחיים לא יאהבו אותי ולא יעריכו אותי. המפנה הגיע 4 חודשים לאחר מכן. אנחנו התחתנו יומיים לאחר שבועות, ובעלי הלך כמנהג בני הישיבות עם פרק, בגד שנוהגים ללכת איתו רק בחגים, וכמובן בחתונה ובימי השבע ברכות. ראש השנה מגיע, בעלי שולף את הפרק מהארון, לובש אותו ושואל אותי אם זה עדיין מתאים לו, ואז הוא מתחיל לטפוח על הלב שלו, נבעלתי. חשבתי שקרה לו משהו. הוא שולח את היד לתוך הכיס של הפרק, ואז הוא מוצא שם משהו, את הטבעת שלי, אלא מה? הסתכלנו בטבעת במשך כמה דקות בלי לומר מילה. ואני זוכרת מה הוא אמר, אני באלם, אני שמתי את זה כנראה בפרק שלי. ישבנו זה מול זה ואני פשוט בכיתי. בכיתי מהתרגשות ואולי מהמתח שפתאום נפרק לו ממני. הוא התקשר מיד לאמא שלו והודיע על מציאת הטבעת, ואז החל עליה לרגל אלינו הביתה, ההורים שלו, האחים שלו, שיבחנו את הטבעת לבסוף הסבא והסבתא בכבודם בעצמם שהגיעו והביעו את שמחתם. כולם לשמו לרווחה וכמובן ביקשו סליחה שהשימו אותי בחוסר אחריות. ממש באותה נשימה נזכרו כולם איך שלא חשבו מיד שזה אצל בעלי. אולי הוא ידע שכל ימיו ואי אפשר לסמוך עליו. הוא ידוע כשחכם. בעלי אולי קצת נעלב, אבל השמחה על מציאת הטבעת הזנה אותו. מרגע זה ואילך עד היום הזה הפכתי למלכה של המשפחה. כולם הבינו שטעו ואני בן אדם אחראי שמעולם לא איבד דבר. אני הרגשתי בשמיים, כי פתאום נחתו לטונות של אהבה והתנצלויות שבכל חיי לא קיבלתי. ובעלי, גם קצת נפגע מהאשמה שהוטלה עליו, הוא די שמח בשבילי. מה עוד שהרוויח אישה מרוצה ושמחה בחלקה? אווירה טובה ולשלום בית בינינו למשך כל החיים? אתם חושבים שהסיפור נגמר? עוד לא. בכל הזדמנות הייתי עוקצת אותו, עם הטבעת הזו. אם זה היה בכסף שהעדפתי שלא יחזיק אצלו, בסכומים גבוהים, אם בסתם דברים שצריך לסמוך על מישהו, הייתי אומרת לו, עדיף שתתן את זה למישהו אחר שיקח את זה. אתה יודע שלא יאבד בארגז חול. המילה ארגז חול הפכה לאיזשהו מטבע לשון בינינו, שבה הייתי משתמשת כדי לרמוז לו. אני נורא מתביישת לספר את זה, אבל אני חושבת שהרבה אנשים משתמשים בכל מיני חולשות כדי לפגע באנשים יקרים להם, ולצערי עשיתי את זה. בעלי סבל בשקט, לא התלונן. היו פעמים שראיתי כאב על פניו, בשעה שאמרתי לו, והייתי מתחרטת ומבאסת אותו, אבל מלבד זה, הוא כמעט ולא התלונן. החיים שלנו עברו בסדר, נולדו לנו 7 ילדים מקסימים וטובים, שאוהבים את ההורים שלהם ומכבדים אותם, כולם גדלו וידעו בעל פה את הסיבור על הטבעת, שכולם חשבו שאמא איבדה את זה בחוף הים, ובסוף התברר שאבא מפוזר שכח את זה בפרק שלו. עוברות 15 שנים, הטבעת עדיין שימשה אותי. בשמחות וזיקתה אותי במחמאות, אך יום אחד עלתה לי מחשבה להחליף את הטבעת בתכשיטים אחרים. רציתי לעשות זאת כהפתעה לבעלי, ופניתי לשוויגר שתספר לי איפה הייתה סבתא קונת התכשיטים. היא אמרה לי את השם של הסוחר, תכשיטן ידוע, ואני הלכתי לה בהזדמנות הראשונה, הגשתי לו את הטבעת ואמרתי לו, היא נקנתה אצלך, ואני רוצה שתאריך לי אותה. הוא בוחן את הבת, הוא משמיע שריקת התפעלות, ואומר, וואה, זה יהלום יפה ומקסים, הוא עולה המון כסף, יותר מ-6,000 דולר. ולא אכפת לי להחליף אותו במה שתרצי, אבל רק סתם כך בשביל השכלה, היא לא נקנתה אצלי. אני אומרת לו, מה לא נקנתה אצלך? וכאן עקבתי בשמה של הסבתא. הוא אומר, נכון. נכון, היא באמת נוהגה לקנות אצלי את כל התכשיטים, אבל תכשיט כזה בחיים לא מכרתי. כנראה את זה היא קנתה במקום אחר. הגעתי הביתה, והחלטתי לחפש קצת בתיבת התכשיטים. שם בתחתית כפולה היו כל מיני מסמכים ותעודות של תכשיטים. חיפשתי לתעודה של התכשיט הספציפי הזה, וגיליתי אותה עד מהרה. התכשיט באמת לא נקנה אצל אותו הסוחר, אלא בחנות מפורסמת ויוקרתית. המחיר אכן היה 5,000 דולר, והבנתי פרט נוסף שכנראה המחיר עלה מאז, עם השנים. אבל אז לפתע משך את עיניי משהו שאולי הייתי מפספסת אותו. המתנתי שבעלי יחזור מעבודה, ליבי דופק כמו מכונה. הוא הגיע. סיפרתי לו שחשבתי להחליף את הטבעת, ושלחתי לסוחר התכשיטים שסבתא הייתה רוכשת את הטבעת, והוא אמר שתכשיט שווה 6,000 דולר. התכשיט הזה שווה 6,000 דולר. יופי, אמר בעלי, הרווחנו. כן, אמרתי, אבל הסוחר אמר שהוא לא מכר אותו. התכשיט נקנה במקום אחר. נו, יכול להיות, אומר בעלי. את אומר לי שיכול להיות שסבתא קנתה דווקא את התכשיט שלי במקום אחר? מה הבעיה שלך, הוא שואל? ודמעות החלו לזלוג מעיניים. הבעיה, אני אומרת לו, מה הבעיה שלי, אמרתי? שמשך 15 שנה אני לא משארת איזה בעל נפלא וטוב לב יש לי, שבכלל לא מגיע לי. עשית את זה בצורה הכי מקסימה ונפלאה שאפשר. אני באתי לטבעת ואתה הלכת בשקט, לא יודעת איך עשית את זה, לקחת הלוואה וקנית לי טבעת חדשה. לא, אל תתחמק. אולם עשית את זה בצורה הכי אלגנטית וחלקה שניתן. מצאת את אותה טבעת בדיוק וגם באותו מחיר. אבל דבר אחד שכחת, את התאריך. וכאן הלכתי מול עיניו את המסמך עם התאריך של הקנייה, י' אלול. אולי אתה שכחת, אבל אני עדיין זוכרת שהתחתנו בתת סיוון. סבתא שלך קנתה את הטבעת עוד לפני החתונה, כך שבכל מקרה הטבעת הזו נקנתה לפחות 4 חודשים אחרי שקיבלתי את המקורית. התאריך הסגיר אותך, אמרתי לו, ופרצתי בבכי תמרורים. קשה לי לתאר את המחשבות שעברו לי בראש. איזה צעיר שלוקח על עצמו הלוואה של 5,000 דולר כדי לגרום למשפחתו להאמין שהוא אשם בכל הסיפור. ידעתי שאני האישה הראשונה שקיבלה מתנה כזו. אני לא מתכוונת לטבעת, אלא 15 שנים של אשמה שעברה ממני אליו. ועוד איך הוא עברה. עד היום אני מתכווצת כי אני נזכרת עד כמה פגעתי בו בדיוק בנקודה שאסור היה לפגוע בו. בדיוק בנקודה שהוא היה הכי גדול בה. הוא ישב וסיפר לי את כל התלאות שעברו עליו כדי לשלם את הכסף. הוא הסביר לי שהוא הבין שלא יכול לקנות את האווירה ביני ובין משפחתו, אם אלה לא יאמינו שאני לא איבדתי את הטבעת. לקח לו שנים להחזיר את ההלוואה, ובעיקר היה קשה לעשות את זה עם ההשתלחויות שלי. אבל דווקא הן היו מזכירות לו את מה שהרוויח. אישה שמחה, שקטה, שקט נפשי ושלום בית. לכאורה זה סיפור על טבעת יהלום, אבל באמת זה סיפור על לב שכולו זהב. שנשמע רק בשורות טובות וגאולה קרובה, חותמת על הסיפור הזה, אדר. סיפור מרתק ומעניין.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
יום שישי בכל חי, ב-12 קוביס מוקיר שבת עם קובי סלע, ב-1 אישי בשישי עם אישה לפידות, ומיד אחר כך הרב חיים אורוביץ ואלי פרידמן עם וורטים ומוזיקה משובחת, ומיד אחרי הרב חנוך גברד מחיה את הפרשה, והדוקטור מרדכי סובול מעביר אתכם לפני התיבה. שישי בכל חי, ככה מקבלים את השבת.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
יש שני אנשים שמפיקים שמן זית שנקרא שמן זית אורגני, שהוא שמן זית שעובר תהליך אחר, תהליך של מסיק אחר, נקיפה ובית בד והאקלים והגפת והמועל, כל הדבר הזה עובר תהליך אחר לגמרי, והוא נקרא שמן זית אורגני. לגבי שמן, כשאנחנו מדברים על שמן, שמן ונחבר אותו לשמן, מה שנקרא השמן הירושלמי, שמן בירושלים. אז בירושלים היו נוהגים, ואחרי זה מצאתי זה גם מקורות, שמן שהיו תולים בקבוק שמן בסוכה. את השמן שהיו תולים בסוכה היו משתמשים אחרי זה מה שנשאר, משתמשים אחרי זה לנרות חנוכה. ומה שנשאר מהשמן הזה היו לוקחים לשריפה בערב פסח בחמץ. שמן היה משמש בירושלים גם לרפואה לאוזניים. שמן היו מוכרים כשכואב בחזה. היה שמן קוקוזין, היה שמן קיק לעצירות, היה שמן דגים. שמן היו עושים גם על השיער. לא פעם היו רואים את הנשמחים עם שיער מבריק, עושים שמן על השיער. בכלל בירושלים היו שומעים את השמן בתנאז'ס. תנאז'ה, שזה הקט חרס הגדול שעומד בכניסה לבית, ומזה היה בזה מים, היה בזה מלמעלה קוות, תחסים פנימה, שותים קצת מים, מה שנשאר שופרים חזרה לתוך התנאז'ה, אבל היה תנאז'ות מיוחדים ששם היו שומרים את השמן. היו באים למאה שערים, היו באים ערביות והיו מוכרים שמן, כל אחד היה ניגש ותואם קצת מהשמן, אמרו, דוסיס בוימל, דוסיס שירס, דוסיס זד, זה כל אחד היה לו תפקיד אחר, לבוימל היה תפקיד אחר, שזה יותר לבעירה, לשירס היה יותר בשביל לתגן, היו טובלים לחם בתוך השירס הזה, ומוכרים קצת שום מלמעלה ועגבנייה, וזה היה טעם גן עדן, מזה היו הולכים לחדר. אז היו באים ערביות מוכרות שמן, אף אחד לא שאל, איך שראהר, שראין, תואמים, אומרים שהשמן הזה הוא בסדר, ולוקחים את השמן הזה. היה אדם מעניין במאה השערים, שקראו לו איבוני המקדוש, כשאני אומר בוא למקדוש, אני אתן לעצמי שהבה אנשים בירושלים, בפרט באזור מאה שערים, זוכרים אותו, הוא היה מכניס את הנקע, היה מסדר נקע למי שיוצא לו היד, היה מסדר את הנקע, והיה מורח את זה גם עם שמן. ידעו בירושלים שאוספים עלי זית, עם עלי זית הרי היו קונים את הזיתים, בשביל לעשות זיתים בבית, אף אחד לא קנה זיתים בחנות. אז את עלי זית היו מבשלים, שותים את המים, וזה טוב ללחץ דם. על העניין של השמן יש הרבה מה לדבר, בפרט כשהיו אוכלים בירושלים לחם שחור עם זאטה ושמן זית, היו אנשים ששותים כף שמן כל בוקר, בפרט התימנים ידעו שאתם שותים כף שמן כל בוקר שמן זית, ידעו שבימין משה היו הרבה עצי זית, הולכים עד לשם בשביל לכתוף זיתים, מביאים את זה הביתה, לכל אחד הביתה היה שטייסל, מה שנקרא מחטש, יושבים בחוץ על המדרגות של הבית ודופקים על הזיתים, לילדים היה תעסוקה לתת להם לדפוק על הזיתים לפני שעושים את זה מסלינס. זיתים, ככה, מה שנקרא, היום בשפה העברית זה נקרא סורי דפוק. מנורת השבת היו מדליקים בשמן, משמן שהיו מביאים, שמן סומסומים, היו עושים חלווה. אני יודעת מיד אחרי מלחמת ששת הימים, כששחררו חלק מהמקומות ולהגיע למקומות הערבים לקחת משם הזיתים, היו להם זיתים מאוד מיוחדים.
כשנחתם הסכם השלום ירדן, נסעתי לג'רש, שם זה הבית הבד הגדול ביותר שיש לדעתי באזור המזרח התיכון, בית בד גדול מאוד, שעם 40 או 50 מכונות ששם עושים שמן, ויוצא שמן מכל מיני סוגים, מביאים כל מיני זיתים, זה מרכז גדול מאוד, מגיעים לשם ערבים מכל מיני מקומות, מסעודיה ומסוריה, מכל מיני חורים בעולם, מגיעים לשם לעשות שמן. מצאתי שכל מעשה חנוכה מובא במילה שמן. תקראו את המילה שמן, יש בו את כל מעשה חנוכה. שלמים מסרו נפשם, זה שמן. נצרו מצוות שלושה. מלך נאמן שמרם. נקמו מאויביהם שלושה. שני משחיתים נהרגו. מלך שלהם נס. שמונה נרות מדליקים. מניח שמש נוסף. שמאל נכנס מניחם. שמן זית נבחר, שיעור מצוותן נאסרין, שיברך נר מוסיף, הכל ברמוז במילה של שמן.
Oh, oh, oh.
בחנוכה, וגם לפני חנוכה, אנשים יוצאים למזג אוויר שהוא טוב, ומזג אוויר בימים האלו הוא די נעים, על אף שאנחנו מתחילים לגשם, אבל מזג אוויר נעים, ויוצאים בעיקר מחנוכה לראות נרות חנוכה ברחבי שכונות בירושלים. אבל יש דבר מעניין, הדבר המעניין הוא בתוך ירושלים, לא צריך לנסוע מחוץ לירושלים. יש מקום שאפשר לראות בית בד, ולא רק לראות, אלא גם לנצל את בית הבד הזה. אז בואו נרד לגן הבוטני בירושלים. שלום הדס.
שלום.
בואי תמקמי אותנו לאלו שאינם ירושלמים. איפה נמצא הגן הבוטני?
הגן הבוטני נמצא בצומת מיות שבירושלים. ממש ליד כביש הרצוג, אם מגיעים מהרצוג או מהכניסה לעיר, דרך גן סאקר אפשר להגיע.
עוברים את גן סאקר, את עמק המצלבה, ופונים ימינה.
בדיוק.
אז הגענו לניות והגענו למקום שנקרא הגן הבוטני. יפה, בואי אנחנו ניכנס לגן הבוטני. אנחנו נכנסים ויזואלי, תכניס אותנו פנימה. מה אנחנו עושים בגן הבוטני?
אנחנו נכנסים ורואים מולנו אגם, ואגם יש גם צמחי מים וגם ברווזים וברבורים. ובסביב לאגם יש פעילויות בחנוכה סביב נושא שמן הזית או סביב נושא תפוחי אדמה, ואז מכינים גם לביבות. בנושא שמן הזית אנחנו רואים דוגמה של עלי זית וזית כמו שהוא תומך על העץ. מי שרוצה גם יכול אחר כך ללכת ולראות את עצי הזית שתומכים בגן הבוטני. רואים דגם של בית בד ומכינים ממש מהזיתים את שמן הזית, מפיקים שמן זית ואפילו מקבלים בקבוקון קטן של שמן זית הביתה.
זאת אומרת, אפשר לעבור את התהליך להוריד את הזיתים מהעצים ולגשת לבית הבד, או שיש לכם כבר זיתים מוכנים?
הזיתים בפעילות מוכנים, אבל מי שרוצה ויש לו זמן וכוח יכול ללכת ולקטוף זיתים מהעץ באופן עצמאי. ולבוא עם הזיתים אל הפעילות.
את יודעת איזה סוג של זיתים יש אתכם בגן הבוטני? או כי יש הרבה סוגים זיתים.
הזיתים שאצלנו בגן הבוטני הם לא זיתים כמו שקונים בסופר, שאותם ההבדלים בעצם הם כמויות המים שמשקים את העצים. ואיך מגדלים אותם. אצלנו הגידול הוא גידול טבעי, מזג האוויר הישראלי שהזית רגיל אליו. זה בעצם כמות המים שהוא מקבל והשמש שהוא מקבל, ולכן הזיתים הם לא כל כך טובים למאכל. הם כן טובים לשמן זית.
יפה. עכשיו אנשים מורדים את הזיתים מהעצים, ניגשים לבית הבד, יש מישהו שמדריך, שמראה להם מה לעשות, איך לעשות?
ודאי. יש בכל סדנה מדריך, גם בסדנה של בית הבד יש מדריך, שמדריך איך מכינים את שמן הזית, איך מפיקים, הוא גם מסביר על הזיתים, מה זה זית ומה זה אומר להפיק שמן זית, וקצת על התכונות הרפואיות של הזיתים ושל שמן הזית.
עכשיו, יש מה שנקרא חמורים עם גלגלים, או שאתם באיזושהי שיטה יותר טובה?
אנחנו, אין לנו חמורים. אנחנו, השיטה שלנו היא שיטה אנושית. הילדים בעצמם הם אלה שדוחפים ומוחים ומרסקים את הזיתים.
הם מובילים גלגל גדול, או שיש להם איזה מכתשים שהם עושים את זה?
הם עושים את זה עם מכתשים. את הגלגל אנחנו רק מראים בהדגמה איך זה עובד, ואחר כך הילדים מקבלים מכתשים אליהם וקודשים את הזיתים בעצמם.
עכשיו, כמה זמן לוקח להם לעשות עד שהם רואים כבר שמן? כי יודעת שילדים לא אין להם סבלנות.
נכון. אנחנו משתדלים לזרז אותם ולעזור להם, אבל התהליך לוקח כחצי שעה, ומבהיר להם כמה קשה להפיק שמן זית וכמה עבודה זה ולמה הוא יקר.
אז הילדים מקבלים זיתים, יושבים ליד המכתש, קודשים את זה, ואז מה התהליך של אחרי זה?
אחר כך מסננים את השמן, צריך לסנן אותו פעמיים, בגלל שעדיין יש את כל הסולת של הזית והגרעין והקליפה. מסננים פעמיים, אחר כך מכניסים לצנטריפוגה, שזה מכשיר שעובד על כוח צנטריפוגלי, וככה השמן צף והדברים הכבדים שוקים, ונשאר לנו רק השמן, ואת השמן עוטפים לבקבוקים ולוקחים הביתה.
זאת אומרת, אם באים קבוצה של ילדים, יכולים לצאת כל אחד משמן שכל ילד עשה, זה החוויה.
בדיוק, כל ילד עם בקבוק שמן קטן, כי לא יוצא הרבה שמן, אבל בקבוק שמן שיכול לקחת הביתה ולהכין סלט עם השמן, או סתם לשתות אותו.
עכשיו, הכל נעשה תחת כיפת השמיים.
במקרה שנעים בחוץ תחת כיפת השמיים, אם יורד גשם אנחנו נכנסים לחדר שנמצא ליד ועושים הכל בפנים.
זאת אומרת, יש לכם גם מקומות מוצלים שיכולים להיכנס פנימה.
בדיוק.
עכשיו, מהשעות, מתי הם השעות שאפשר לבוא לשם?
הגן הבוטני פתוח משעה 8 עד השעה 4, הסדנאות פעילות משעה 11 עד 3 וחצי.
עכשיו, צריך תור מראש או שבאים ככה?
באים. לא צריך שום תאום. יש גם רכבת שפועלת שאפשר לעלות עליה חינם.
רכבת שמגיעת לגן הבוטני?
לא, בתוך הגן הבוטני.
בתוך הגן הבוטני יש רכבת.
כן, רכבת שוקחת לסיור בתוך כל הגן, צריכה ללמוד על כל הצמחים ולראות את הגן הבוטני. יש גם רכיבה על צפוני.
זאת אומרת, סיור בגן הבוטני הוא עצמו חוויה?
הסיור הוא חוויה, במיוחד בעונה הזאת, שצומחים צמחים שאף אחד לא מכיר, כי חושבים שרק באביב הם צומחים צרכים. אבל כל החלקה האפריקאית שאצלם העונה הזאת היא בעצם קיץ, פורחת עכשיו ויפהפייה.
עכשיו אתם יושבים שם ליד עמק איילות, נכון?
מה?
אתם יושבים ליד עמק איילות, נכון?
נכון.
הם עוד רצים בשטח?
שם הם רצים. אלינו הם לא מגיעים, למרות שבלילה אפשר לראות אצלנו דנים וקיפודים ודורבנים והמון חיות. אבל במהלך היום הם לא מסתובבים ליד הקיפודים.
אז טוב, אז אני מתנת שאף אחד לא יבוא לשם בלילה, אנחנו רוצים שאנשים יבואו לשם ביום.
נכון.
יש איזשהו טלפון שאפשר להתקשר אליכם כדי לדעת, אם מישהו רוצה עוד פרטים?
כן, בוודאי. קודם כל יש לנו אתר אינטרנט שאפשר להיכנס אליו, שפשוט בוטניק.
כן.
ומספר הטלפון של המזכירות הוא
02-679-4012-02-679-4012 שלוחה 2 אמרת?
0
שלוחה 0
כן.
ולבקש את הדס
כן.
והדס תיקח אתכם לסיור בגן הבוטני וגם לעשות שמן
בשמחה.
תודה רבה לך הדס.
בבקשה,
שיהיה חג שמח.
חג שמח להתראות.
תודה רבה על ההזנה. לילה טוב לכם מירושלים, וחג חנוכה שמח מישראל בן צבי, שי פופובסקי וניר ברק, וממני ישראל גליס. לילה טוב.
שיר שם בלולו, אני שיבה שיבה ושיר, זו בוקה לה שיר שם בלולו, אני שיבה שיבה ושיר, זו בוקה לה שיר שם בלולו, אני שיבה שיבה ושיר, נר חמישי של חנוכה. חנוכה שמח מכל חי.